תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש יובל סער.
ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים בו יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של אומנות ועיצוב, אדריכלות, עיצוב פנים, קולנוע ועוד. נמצאת איתנו היום האמנית ענבל הופמן. מה קורה, ענבל?
הכל טוב.
הכל?
הרוב טוב.
מדהים, הרוב טוב. נסתפק בזאת, כמו שאומרים. אנחנו מכירים לא מעט שנים, אני עוקב אחרי העבודות שלך ואחרי הקריירה האומנותית שלך. עוד בכלל אני חושב, אני לא בטוח עד כמה כולם יודעים, שבכלל למדת תקשורת חזותית.
לא יודעים את זה?
אני לא בטוח שכל המאזינים שלנו יודעים את זה.
אני חושבת שכל המאזינים שלנו צריכים להיכנס לאתר שלי, ומיד לפתוח את הדף של הביו ולהתעדכן בכל, ואז אנחנו נהיה on the same page.
קדימה. נכנסתם, כעבור 30 שניות, הנה אנחנו בחזרה, למדת תקשורת חזותית, ואני יודעת שניסיתי לחשוב על זה, אם זו אולי אחת הסיבות שאני אוהב את האומנות שלך, ואז אמרתי, רגע, האם בכלל תסכימי איתי? האם בכלל את חושבת שבאומנות שלך לאורך השנים, היום, בעבר, יש איזה הד לעובדה שהגעת ללימודים האלו מתקשורת חזותית, למרות שעשית תואר שני באומנויות בבצלץ, סיימת שנה שעברה, משהו מזה נשאר?
אני לא רק שזה נשאר, לדעתי זה ברמה של חוויה מעצבת, חוויה מכתיבה, אני חושבת שאפילו עם השנים, ההבנה שיש שוני באיך שאני מפענחת את העולם, בגלל הצורה, המקום שבו למדתי, וסוג החינוך הזה שממש ממש מוטמע בי, לחשוב באופנים מסוימים, אני מגיבה לזה עד היום, ואני מאוד חושבת שאני גם לוקחת את זה לתוך מה שאני עושה עכשיו, ודווקא אני לא חושבת שברמות של האסתטיקה של מה שאני
לא,
עושה.
לגמרי, אני לרגע לא כיוונתי לעניין של האסתטיקה, למרות שגם יש לך, גם על האסתטיקה אולי עוד נדבר, איך את רואה את זה בא לידי ביטוי? מה באותו חינוך או בהכשרה או בארגז כלים הזה עיצב את האומנות שאת עושה היום או בשנים האחרונות?
כל הרעיון בללמוד עיצוב, שבאמת כשאתה מגיע בן אדם צעיר ללימודים האלה, גם עיצוב, גם אומנות וגם כל תחומי העיצוב הם דבר נורא נורא מופשט בעיניך, אתה בכלל לא יודע מה הלכת ללמוד. ואז אחרי 4 שנים אתה מקבל כלים, מין סט כלים כזה, שמאפשר לך בתוך מרחב חזותי, בתוך מרחב ויזואלי, להיות עם איזושהי יכולת מארגנת. אתה יודע לבצע איזושהי פעולה של הנגשה, של מידע ואינפורמציה, של איך לעשות היררכיה, ואתה לומד להסתכל על כל עולם המידע החזותי בכלל, מעיתון, דרך, קולנוע, גם לא רק מעמדה של אדם יוצר, אלא גם מעמדה של אדם צופה. זאת אומרת, ספציפית תקשורת חזותית מתעכבת על העניין הזה של איך אנחנו מאבדים ומבינים את המידע, על מנת שאנחנו נדע לתת את ולהעביר את המידע הזה. אז התקשורת החזותית היא באמת מין סוג של מיומנות מפענחת ומנגישה, ואז כשאתה עושה את הליפ, ואני לא עשיתי ליפ, עשיתי הרבה ליפים והרבה
ממש,
גלגולים,
כן.
אבל כשהאפשרות הזו בעצם לדבר דיבור יותר נהיר, דיבור יותר מאורגן, דיבור יותר מונגש, אז את הסט כלים הזה אפשר אחרי זה להשתמש בו בכל מה שאני עושה, ואני חושבת שספציפית באומנות, שהוא באמת העולם הכי דיפוזי, והוא באמת העולם שיכול להכיל בתוכו כמעט כל דבר, לבוא עם גישה של להסתכל על איך הצופה רואה את מה שנתת לו, ולא רק איך אתה רוצה למסור את מה שנתת לו, דרך המיומנות של המסירה, זה מין נקודת מבט כזו שהיא משמשת אותי, ושהיא גם הרבה פעמים נראית לי נעדרת בעבודות,
נעדרת בהי או בעין?
בעין.
אוקיי.
נעדרת מדברים אחרים, ועל כן אני כאילו מעוניינת להמשיך וליישם אותה.
את יכולה לתת איזה דוגמה סביב איזושהי עבודה שלך, מעכשיו, מפעם, מכל שלב שהוא, שבו את חושבת, הבנת את הדבר הזה, או שזה בא לידי ביטוי ככה ממש?
אני חושבת שהמון המון המון שנים עשיתי דברים, 10 שנים אני עושה אמנות, בתוכם המון דברים, תקופה מאוד ארוכה הייתי בלי לדעת מה אני עושה. כזה יריתי לכל הכיוונים.
עשית, מה שנקרא.
כן, אבל התהליך הוא היה כזה מ-2019 עבדתי על תערוכת יחיד במוזיאון ישראל שמוצגת ממש עכשיו, ועבדתי עליה עם עוצרת שקוראים לה שוע בן ארי, ובתוך הדיאלוג ביני לבין שוע היה המון המון התעכבות על החוויה של צפייה בתערוכות, עד רמה של איך כותבים טקסט בתערוכה, ואיך מכינים דפדפת לתערוכה, איך הטקסט צריך להיות בתוך החלל, איך הטקסט צריך להיות כתוב, זה רזולוציות שאתה לא כל הזמן מתעסק איתם. אני חושבת שכשהגעתי לנקודה הזאת, אחרי 20 שנות עשייה בכלל, ומתוכן 10 בתוך מרחבי האומנות הלא ברורים, אז כאילו פעלנו ביחד כדי לנסות לנסח את הדיאלוג הזה עם הצופה. כשאתה יודע שבתערוכה אתה הולך לשיר דברים על הרצפה או על הקירות, ואתה לא תהיה שם כדי להסביר. אתה גם לא רצוי שם ברוב המקרים, כי לפעמים אתה ממש מקלקל אם אתה בא ואוכל ראש יותר מדי. ואני חושבת שבנקודה הזאת אשתנו מצאנו את עצמנו, היא כיוצרת ואני כיוצרת, שואלות את השאלות האלה ומשתמשות אחת בידע של השנייה, כדי בעצם לנסח את הדיאלוג עם הצופה האפשרי. זה היה נורא חזק, כי פתאום הבנתי מה זה לגרום לך להרגיש גדול ליד עבודה קטנה, או קטן ליד עבודה גדולה, או מה אתה תקרא קודם, את הטקסט של הקיר, כמה תיקח ממנו איתך לסיבוב, או אם תקרא בדיעבד. אז שוב, המון הבאנו איתנו, ואז עשינו איזושהי פעולה של לפענח את זה כאילו ביחד, ואני חושבת שיצאנו נורא נזכרות מהלימוד הזה.
אז מעניין אותי מבחינת התוצאה, או בכלל מבחינת מה חשוב לך באומנות שאת עושה, שאת מציגה, כמה חשוב לך להיות ברורה, מובנת, לא. תקשורתית,
לא, 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 לא רוצה להיות לא ברורה ולא מובנת, כי זה, אמנות is not about that. עיצוב, כן? זה היה השאלה הקודמת שלך. עכשיו, אחרי שגמרנו את זה שאמרתי שזה בתוך הסט כלים שלי, הדבר שאני מעוניינת כן להעביר באמנות שלי זה את מה שאני מרגישה. עכשיו, מה שאני מרגישה הוא משהו שקודם כל יכול להילקח רק על ידי מישהו שמרגיש דבר דומה. זאת אומרת, אם אתה תסתכל על האומנות שלי והיא לא דבר אליך, אז אנחנו לא באותו פליין פילד בכלל. אנחנו לא משחקים על אותו מגרש. אתה אוהב כנראה דברים אחרים ממה שאני עושה, ואז אין טעם פה להידברות. אבל אם מה שאני עושה תפס אותך, ועשית לו את מבחן הווי-פיי וזה עבר, ואתה משתהה בחלל ומתחיל לנסות להבין מה עשיתי.
ורוצה להישאר בו,
נגיד רגע, להישאר.
מי שבמקרה לא הקשיב לפרק עם אסף לרמן על מבחן הווי-פיי, זה אותו מבחן מפורסם שאני המצאתי באותו פרק, זה המקומות שבהם אני רוצה להישאר. אגב, התערוכה שלך באנה טיכו, בחלק ממוזיאון ישראל, לא רציתי ללכת משם. או לא, כאילו, נגיד, שם על השטיח, אמרתי, אני מוכן לשבת עם המחשב.
יובל הוא חתול על המרבד.
לגמרי.
לבד על המרבד.
אז אם לחזור למה שאמרת.
אז העניין עם הרגש באומנות, זה שאתה שם איזשהו רגש בתוך איזשהו אובייקט, ואתה מאוד מקווה שמישהו אחר יבוא, ואז הוא יעשה תהליך, הוא יתבונן, הוא יסתקרן, הוא יתפעל מהאסתטיקה. ואם הוא יהיה מספיק פתוח ופנוי, אז הוא גם יתחיל לעשות איזשהו פרוסס של כמו מין פענוח רגשי כזה. לפעמים זה מיידי, לפעמים זה לוקח רגע, לפעמים זה מחלחל, לפעמים אתה מבין איפה הדברים נגעו בך רק בדיעבד. זה לא משנה סתורה הרי אומנות, זה לא עובד לפי איזה סט חוקים
כן,
כזה.
זה א' ב' ג'
כן, כן, אם אפשר היה לדעת איך לכתוב להיט, הרי כולנו היינו שמחים להשתמש בידע כל הזמן. אבל הקטע הוא באמת של איזושהי מסירה רגשית, היא באה מתוך מוטיבציה להיפטר ממשהו, לפחות במקרה שלי, שמציג, שיושב עליי, שאני מתמודדת איתו, ואם זה פוגש אנשים שיש להם איזה חוויות דומות, במקום מופשט מאוד, אז יש לנו דיבור דרך האובייקט הזה, וזה הדבר.
את זוכרת אם הייתה נקודה למה עברת לעולם האומנות, או מתי החלטת שאת אומנית, מה היה שם, למה זה קרה, מתי זה קרה, מתי הייתה פעם ראשונה ששאלו אותך מה את עושה, ואמרת, אני אומנית?
זה שעברתי לעולם האומנות ומתי שאמרתי שאני אומנית, היה ביניהם לפחות 5 שנים.
וואלה.
אני חושבת שעד היום קשה לי להגיד שאני אומנית, במיוחד אחרי השנה האחרונה, שמה אני יכולה להגיד עליה, הייתי עקרת בית, בייסיקלי. הייתי אימא וטבחית ומורה של כיתה ד'.
כאילו, זה כמו שאלה מין פילוסוף, כאילו, האם אומנית שלא עושה אומנות, או שלא עושה אומנות שמצויה, היא אומנית, שהיא not practicing it, כי יש מגפה.
לא, פה פתחת שאלות חדשות לגמרי, אם עץ נופל ביער, אבל בוא נחזור רגע.
לא, רגע, למה שאלות אחרות? הרי...
למה? כי אני גם בזמן האחרון שואלת את עצמי שאלות על היררכיה, אני שואלת את עצמי שאלות על כוחות בשדה, אבל זה באמת, אנחנו נורא מתקדמים, כאילו, האם אני אומן טוב אם לא קיבלתי פרס? האם אני אומן טוב אם לא הצגתי? אבל הרי יש כאן עניינים נסיבתיים, לא?
לגמרי.
לפעמים אני אומן מעולה, ואין נסיבות יצוגה, פשוט אין, מה לעשות? יש המון אומנים, מעט חללים, אפס תקציבים. זה הופך אותי לאומן לא טוב? מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם איפה שאני ממצב את עצמי בתוך שדה, כמו שאמרנו, דיפוזי, עם חוקים לא ברורים. אבל זה באמת, זה שאלה אחרת.
נכון.
אתה, בגלל זה אמרתי, כאילו זה בעיה לפתוח את זה, כי יש לי הרבה מה להגיד על זה.
אז נחזור לשאלה, למה עברת לעולם האמנות? כאילו, זה הייתה החלטה מודעת או זה פשוט קרה?
זה היה התוצאה של זה שהתעוררו אצלי ברבות השני המון שאלות בנוגע לאומנות והמון סקרנות, וגם כי באופן טבעי עזבתי דברים אחרים שעשיתי.
למה עזבת אותם?
כאילו, התשובה היא בעצם, כשאתה בן אדם יוצר, זה לא כך משנה באיזה תחום, אתה מתחזק חתיכת דמיון, כאילו, מה זה מפואר? בכלל, כל העיסוק שלך, כל הפרקטיקה שלך, זה לדמיין דברים into existence. וכשאתה במקום הזה, אז אתה כל הזמן מדמיין גם שכשתצליח לעשות משהו, או תשיג איזשהו סוג של הישג בתחום, אז משהו יקרה. ושם בעצם נגמרת היכולת שלך לברוא את העולם, והוא קורה מעצמו, ואני חושבת שכל דבר שעשיתי, כאשר הוא הגיע לגמר, בין אם זה היה 5 השנים שבהם יערתי, או 6 השנים שבהם הייתי מעצבת אופנה והייתה לי חנות, ועשיתי בגדים, או התקופה הקצרה יותר שבה החלטתי שכלים זה העסק שמעניין אותי, או דפוס משי, או וואו, כאילו, אתה יודע. כל אחד מהם, בסוף בסוף, כשהשגתי את מה שיצאתי להשיג מבחינת הנתונים, או ההיקף של הסקופ של העשייה, כאילו כן יש חנות, או כן משתתפים בדבר הזה או בדבר אחר,
כן.
או אפילו מתפרנסים במקרה, אז ההרגשה לא הייתה כמו שחשבתי שהיא תהיה. זאת אומרת, שמה בסוף היה מצוי הפער.
וואו.
ואז שוב פעם נכנס לסדק הזה איזה מין רעב, לבדוק אם אני אעשה משהו אחר, אז אני חושבת שמשהו בי מחפש שקט, באמצעות יצירת רעש, ותמיד לא מוצא.
הרבה רעש. זה מעניין שאת אומרת, החיפוש אחרי השקט, כי אני חושב שאפשר לראות את זה בעבודות, עכשיו שאני חושב על זה בעבודות שלך, למרות שכאילו הן הכי לא שקטות לפעמים מצד שני. אז כשאני מסתכלת, לא אני, כשאת מסתכלת על כל שנות היצירה שלך, אם אני עכשיו מבקש ממך להראות לי תיק העבודות שלך, mm-hmm. היום, זה דבר שלפני שנה היה קורה משהו אחר, בעוד שנה יקרה משהו אחר, היום, תיק העבודות שלך, אני ענבל הופמן, זו העבודה הראשונה שאני רוצה להראות לך. מה תראי לי שם?
טוב, אני הכנתי שיעורי בית.
טוב
כי
מאוד.
כי שמעתי אתמול את הפודקאסט כשרצתי, ואני יודעת שאתה שואל את השאלה הזאת.
זה לא סוד, אני לא מסתיר את זה גם.
לא, אז גם חשבתי על התשובה, כדי לא... כי זו שאלה לא פשוטה.
זה לא שאלה
עם
פשוטה.
עם זה במובן של עבודה שכאילו היא סוג של משקפת או אוחזת את רובי.
כן, תראי, כל אחד בוחר פה משהו אחר, יש אנשים שזו עבודה שהם הכי אוהבים, יש אנשים שיגידו את זה העבודה הכי חשובה שלי, יש אנשים שיגידו את זה העבודה הראשונה שעשיתי בתור אומנית. מה את מראה לנו פה שהצופים כרגע, לא הצופים, המזינות לא יכולות לראות, אנחנו כן נראה את זה אחרי זה כשהפרק יתפרסם בחשבון האינסטגרם שלנו.
סבבה, אז מה שאני מראה, כמו שאמרתי, מכל גלגולי הקריירה שלי, היה רגע שבו הייתי בעלת חנות בגדים, כי רציתי להיות מצבת אופנה.
נכון.
זה היה החלום שתחזקתי 5-6 שנים, ולא עשיתי את הדברים בצורה הכי אורתודוקסית, אז היה גם בום גדול של מעצבות צעירות, וזה היה נורא מרגש להיות שם בין שרה בראון לרוני בר, לשיין, זה היה נראה כאילו, העיצוב הישראלי תכף...
הדבר.
הולך. כן, כאילו כולם רצו מכנסיים מפסעה בברכיים, שנראו כאילו לבש אותם פועל בסיוד.
לגמרי.
אז כאילו הצטרפתי לשמחה הזאת, והייתי מוציאה קטלוגים כל כמה זמן, כדי שיהיה לי איזושהי מידה מסוימת של שליטה, גם באיך העיצוב שלי אני רוצה לנסח אותו, וגם סוג של פרומושן פחות תלוי. אתה עושה קטלוג, והקטלוגים האלה לא נשארו לי בגדים. הבגדים, כאילו, מה שנלבש בסוף התקלה ונהרס, גם מי מחזיק. אבל כן נשארו לי הקטלוגים האלה, שנורא השקעתי בהם, והקטלוגים האלה, אז אני מראה פה את הקטלוג שהוצאתי ב-2007, שקראו לה קולקציה Music is my boyfriend. עצם החשיבה שכמעצבת אופנה שאמורה לייצר מוצר, החלטתי, קודם כל חשבתי בקולקציות, לא היה לי באמת הכשרה לחשיבה בקולקציות, אבל איכשהו תמיד הדברים התארגנו בהבנה שקולקציה היא סדרה, שיש לה איזשהו גורם מאחד.
כן.
ובמקרה שלי, רציתי שהאהבה שלי למוזיקה תהיה מיוצגת באמצעות חולצות. עכשיו, הייתי נערת רוק, במין תהליכי התבגרות כאלה. וכל חולצה הייתה שיר. ולא שירים, כאילו, לא תגיד זה. יש את Both Sides Now של ג'וני מיטשל, שקיבל חולצה עם איור, אגב, פנק.
הורף.
מהמם. ויש כאן את The National מהאלבום הראשון שלהם, זה באמת כאילו זה היה, סורי, ו-Bright Eyes מהאלבום הראשון, זה היה תקופה, כאילו שמעתי אינדי, עשיתי חולצות כאילו מפסחות וקרועות, התפסתי דפוס משי בעצמי, כאילו עוד לפני שהמציאו בכלל את הסדנה, הכל היה DIY, אני לא אגיד שזה הייתה תקופה קסומה, אבל... אני חושבת שבתהליך הזה, של הקטלוג האחד הזה, הבאתי גם את האהבה שלי למוזיקה, גם את האהבה שלי ליצירת סדרות, גם את האהבה שלי לויז'ואל ולאיור, וגם את האהבה שלי לבגד להלביש, ואני חושבת שבסוף מה שרואים בעיקר בקטלוג ומהצילומים, צילמתי פה כל מיני אנשים שהיו אז גם כאילו סלבי מהשכונה, יש כאן... אתה בטח מכיר אותם, בוגרת לאומנות תואר שני, בטח סימה, הוא הציג אצלך לדעתי בביאנלה לטקסטיל, או בקודמת לטקסטיל, אפרת, צהר, כאילו, יש פה באמת, וזה היו החבר'ה מהשכונה.
את יודעת, זה מפתיע אותי, לא הייתי חושב שכאילו, בשאלה הזאת, זה מה שתדברי...
כי תראה, בסוף יש כאן אנשים מבסוטים.
אוקיי.
כאילו, בסוף, זה אחד הדברים היחידים שעשיתי בחיים שלי, שרואים בו אנשים מבסוטים, עם בגד, שלובש שיר, שאני ציירתי.
ממם.
אז כאילו, זה... אתה יודע...
הצליח, מה שנקרא.
לא, אבל זה מדויק.
לא, הצליח במובן הזה, במובן שלו מדויק.
כן, אגב, נכשל.
בסדר.
ברור.
אז אני ממשיך לדבר בדיוק הקודות, מה תהיה עבודת האומנות הראשונה שתהיה שם?
זה יותר קשה.
התקלתי אותך.
כן. לא, כי אני יכולה דווקא לחשוב על שתיים.
אוקיי, מרשה לך שתיים.
אוקיי, שהן מייצגות אותי. נראה לי שאני בגדול הלכתי בשני כיוונים. ניסיתי די מההתחלה שעשיתי אומנות, להבין איך עושים אומנות שאי אפשר כאילו לתפוס אותה. שיש בה ממד שהוא לא רכיש.
אוקיי.
כלומר, ובגלל זה בסוף נהייתי באמת אומנית שעובדת, על פי רוב עם מוסדות יותר, זאת אומרת מוזיאונים או גלריות עירוניות או דברים כאלה, ופחות של גלריות פרטיות, כי אין בה את הממד הזה שאפשר לקנות אותה. רציתי לעשות אומנות שאפשר להסתכל עליה, אבל שמבינים, כמו מוזיקה, כמו שאני אוהבת מוזיקה, שזה יתפרק אחר כך, וזה לא יישאר. שיהיה איזה מופע, ושהמופע הזה כשהתערוכה יורדת, אתה צריך לזכור אותו, ושירים, מעבר לזה שאתה תמיד יכול ללחוץ פליי בספוטיפיי, בסופו של דבר שיר זה משהו שנשאר איתך כזיכרון בעיקר. זאת אומרת, אתה יכול לזמזם אותו, אתה לא יכול לאחוז בו, אתה לא יכול לתלות אותו. אם אתה רוצה לחזור אליו, אתה צריך לחזור אליו באמצעים ש... אבל הוא לא קיים, אין לו קיום גשמי. ומשהו הצורך לנצור דרך הנפש ודרך הגוף ודרך הזיכרון, הכתיב את הדרך שבה אני רוצה לחשוב אומנות ומנסה לקיים את האומנות הזאת, ולכן האומנות שלי עשויה מדברים שהם חומרים שלא מתאימים לעולם האומנות.
אז מה הם אותם שתי עבודות?
אז עבודה הראשונה זה משהו שהצגתי בצבע טרי, הם נתנו לי מין סוג של, הם באמת אמרו, מה, אנחנו לא יכולים לנקור אותך, אז לא תהי בחממה, וגם היה עוד סיבה, אבל זה לא כך משנה. אז ניתן לך להציג פה במבואה איזה משהו, והלכתי ועשיתי שם פרויקט עם טלי בינון שקראו לו השתלת עצם. אני חושבת שזו פעם הראשונה שבה הצלחתי יותר מנוסחת בנוגע לאיך אני מארגנת את הבלגן של כל השיט הזה שאני אוספת, כי אני סוג של גרנית, לצורות שיש להם היגיון ויזואלי. זה לא היה מנוסח טוב כמו שהיום זה מנוסח, אבל אני חושבת שזו הייתה נקודת התחלה.
מתי זה היה? על איזה שנה אנחנו מדברים?
על 2015 או 2016, אני חושבת.
אוקיי, 5 שנים כזה, כן.
כן. וזה היה באמת, לדעתי, קצת אחרי שגיליתי שיש אומנית מאוד מאוד מפורסמת, שקוראים לה שרה צה, ולראות את העבודות שלה היה מין, באמת מין רגע נורא מעצב כזה, כי הבנתי שאת מה שאני מרגישה ורוצה, כאילו לייצר כדבר שלא לא ניתן לתפוס אותו, אלה האמצעים, ושזה כאילו גם מותר, כי מכיוון שבאתי מעולמות העיצוב, אז כל הכללים של איך עושים אומנות, היו נורא לא ברורים לי, כן. עד היום לא ברורים
אני לי. אני חושב שהם ברורים למישהו, אין באמת כללים לאיך עושים אומנות.
יש אסכולות.
אוקיי, אוקיי.
נגיד. ולא לא השתייכתי לאף אחת, נכון. שהובילה אותי, אז לא הייתי מובלת, אז לקחתי קצת מפה וקצת משם. עבודה השנייה.
כן.
עבודה השנייה היא עבודה שאני מקווה שכשאני אצליח לתקן את כל מה שלא הלך בה, כי הייתה כישלון טוטלי, אז היא תוביל אותי לנקסט סטפ פה. וזה עבודה שעשיתי במוזיאון בת ים, בתערוכה שקראו לה סלע אדם. הניסיון הנועל והלא כל כך מוצלח, היה לעשות נדנדה, המבנה של המוזיאון היא מין רוטונדה כזאת, נכון. שבאמצע שלה יש חלל נורא יפה, ולשים שם מין נדנדה כזאת, שכשאתה מתנדנד, ורק כשאתה מתחיל להפעיל אותה, אז מתנפח מין מצנח או סדין גדול כזה, ככל שאתה מתנדנד יותר באינטנסיביות, הסדין מתנפח יותר חזק, זה השתמשתי שם באיזושהי תנועה הפוכה, שאפשרה בעצם בסופו של דבר שאתה כמתנדנד, והסדין כישות...
מתנודנד.
התנגשו אחד בשני. זאת אומרת, הסדין הכי מתנפח כשאתה הכי בשיא הגובה, ואתה פשוט נכנס בו עם הרגליים, הסדין הגדול הזה או המצנח הגדול הזה בולע אותך, כמו שזה נראה כשקופצים מהקומה החמישית, והחבר'ה עומדים למטה עם הזה, כאילו, אז כזה. וזה גם אמורה להיות, הייתה פעולה נורא עם איזושהי גרדיפיקציה כזאת של וואו, איזה כיף לעשות את זה. גם פעולה שוויזואלית הייתה אמורה להיראות נורא יפה, כאילו נורא אינסטגרמית כזאת. וגם, וזה בעצם הדבר הכי מהותי בה, רציתי נורא לבדוק אם יש אפשרות לעשות עבודה שמכילה בתוכה צופה. שהיא ממש נותנת לו תפקיד.
הוא חלק ממנה בלתי נפרד, כן, ובלעדיו אין עבודה.
בלעדיו אין עבודה, בלעדיו יש איזה מערך של דברים, שהם במקרה הטוב מסקרנים או מרמזים, ועד שאתה לא משתתף בזה, זה פשוט לא מתקיים כפסל, אתה פשוט חייב לקיים את זה כפסל. וזה באמת בהקשר של מה שדיברנו בהתחלה, של התפקיד של הצופה. שזה משהו שאני... נורא מתעסקת איתו, במיוחד בהקשר של אומנות עכשווית. ומפה אני רוצה לצאת ולהצליח, כי כמו שאמרתי, זה נכשל. זה נכשל כי אנשים פשוט פחדו להתנדנד. אני לא יודעת מה לא בסדר עם אנשים, אני רואה נדנדה, אני ישר על זה.
ברור, איך אפשר לפחד מלהתנדנד?
כי אני חושבת שהחיבור עם מוזיאון, שזה בדיוק היה המקום ששם רציתי שזה יקרה, שכאילו להחזיר לאנשים את המוזיאון. המוזיאון אמור להיות חלל ציבורי, אבל אנחנו הולכים בכל קולות מאוסים, ידיים לצידי הגוף, אנחנו מתנהגים לפי נורמות, ואני רוצה שכל מוזיאון יהיה מוזיאון הילדים, אני רוצה שכל מוזיאון יהיה וואו, אפשר ללחוץ פה על הכפתורים. משהו בי פשוט, הוא רוצה לקחת בחזרה את החירות, להרגיש חופשי בתוך המוזיאון ופחות מבוהל.
די, ישר מזכיר לי איך לפני כמה שנים הייתי בטייט מודרן בלונדון, לא זוכר כרגע את שם האומן, שעשה את המגלשות, קסטן הולר אולי, שמהקום, ככה בטורבין הול, שזה 7 קומות, לא יודע מה, היה די מפחיד, האמת היא, אבל היה מדהים, כאילו, המגלשות האלה בתוך המוזיאון, זה...
ולא מזמן עשו שם גם את הנדנדות, נכון, באותו טורבין הול, הקבוצה, נכון, השוודית הזאת. הניסיונות האלה הם נפלאים בעיניי, הם חשובים בעיניי.
מאוד.
עכשיו, לא בהכרח הניסיונות האלה כללו את הצופה כחלק מהאלמנט הפיסולי, כי אתה מנסה ומתנסה, אבל אתה לא... הגוף שלך לא, אין לו תפקיד, אלא אתה עדיין בא אליהם כצופה לדברים האלה. אני רציתי ממש שהחיבור עם הגוף יהפוך אותך לבעל זכויות שוות כמו לפסל.
כן.
זה בעצם היה האינסנטיב שלי. ובאופן נלווה באמת הקטע הזה של החופש וההנאה. ושם בדיוק גם נפלה העבודה, כי את החופש וההנאה צריך איכשהו לשכנע אנשים שזה מותר, מה גם שבתוך מוזיאון, בגלל שאתה נמצא כל הזמן במצב של התבוננות, אנשים לא בכך נוח להם זה שמסתכלים עליהם כשהם עושים משהו כזה. זאת אומרת, אתה יכול להיות שוטה בגן משחקים עם הילד שלך, כי זה לא חריג שם, אבל בתוך מוזיאון, בדיוק בתוך האמצע, במרכז של הרוטונדה,
בכניסה.
אתה חשוף.
כן,
ואני חושבת מעניין. ששם העניין נכשל.
מעניין.
ומאז אני שוברת את הראש, וכל הזמן מציעה לעצמי כל הזמן הצעות, וזה, איך אני כן מגיעה.
טוב, אני סומך עליך שזה יקרה בסוף.
אני מאוד מקווה.
אני בטוח. תגידי, מכל הדברים שאת עושה, באומנות, מה הדבר שאת הכי אוהבת בפרקטיקה, בדבר הזה של להיות אומנית?
הכי אני אוהבת את החלל. הכי, הרגע הזה שאני עושה עבודות להיות חלל בעיקר. הכל מתחיל מזה שאני, אני בכלל, אני אומנית של מוסדות, כי אני אוהבת מוסדות, קודם כל. לא כל מוסדות, אבל אני אוהבת את המוזיאון. אני הייתי נכנס למוזיאון, הייתי, חלק, 80% מהעבודות הייתי שונאת, אבל הייתי אוהבת את המקום, כאילו, את הגובה, את האור, את ההרגשה החגיגית, את ההרגשה של להיות שייך עם עוד אנשים שבאים להסתכל, ואתה אומר, אוקיי, הם בטח גם חובבי אומנות, זה קצת כמו ללכת לקונצרט, זה נורא מרגש אותך להיות בקהל הזה.
תמיד אהבת מוזיאון, גם בתור ילדה?
לא, לא בהכרח.
זה קרה עם הזמן.
כן. אהבתי את מוזיאון המדע בתור ילדה, אני חיפאית, אני עדיין אוהבת מוזיאון המדע. כבר לא חיפאית, דו. אבל מהמקום הזה של לרצות להשתייך לעולם של המוזיאון מהצד המבצע, וגם להבין מה אני יכולה אולי לתרום לו, לחשוב שם. אז התחלתי לנסות לנסח עבודות אומנות, שכאילו הם בתגובה לחללים שהם כאלה יותר מוזיאליים, ואיכשהו לפעמים שאתה רוצה משהו, אז איכשהו הוא מצליח לקרות, וזה באמת באופן די עקבי קרה שאני מציגה בחללים שהם חללים עם תקרות גבוהות, עם כל מיני פיצ'רים ואיכויות ומעניינים. ובאמת הרגע הזה שאתה מגיע לחלל תצוגה ואומרים לך, זה הבית. מעכשיו אתה, נגיד, חצי שנה או שנה, כמה זמן שאתה עובד על הפרויקט, אתה תתקיים בכפילות. אתה תתקיים בבית שלך, שם אתה כנראה תאסוף כביסה מהרצפה, ותנקה את החול של החתולים.
ותהיה מורה לשנה ד'
כן, אבל כאילו הפעולות שאתה תבצע, הן יהיו פעולות של מחייה בתוך, אבל שבהם אתה עושה כל הזמן משהו שלא מייצר שום דבר, אלא רק מתחזק כנראה את הדבר הזה. אולי תתלה תמונה אם יהיה לך קצת מזל. וילון אמבט חדש. אבל במוזיאון, כאילו ברגע שאתה מקבל את החלל, אז כאילו הגלגלים מתחילים לפעול. פה אני אשתכן, במובן הזה שהעבודה היא תמיד איזשהו ייצוג שלי. ואז אתה מתחיל לפענח את החלל, לחשוב אותו כשאתה לא נמצא בו. עוד פעם, העניין הזה של השיר, כאילו לזכור את החוויה הפיזית.
מה קרה שנכנסת אליו ואיך כן, הוא השפיע עלייך.
כן, כן, ואתה כאילו עושה מין reverse engineering של כל האדריכלות, לפעמים של כל המידע שעצור וספוג במקום, ההיסטוריה שלו. בטיחו מובהק לדבר הרי. אבל בכל מקום, בכל פרויקט, וגם אם יש לך רעיונות שכבר סחבת איתך מלפני, הם מתחילים כאילו לקבל אלימה על החלל הזה שהוא מתחיל להיות האפשרות, ואז אתה נכנס לשם, זו התערוכה, ופתאום בעצם בנקודה הזו אני קיימת בשני מקומות. זאת אומרת, בבית אני קיימת כבן אדם, ובתערוכה אני קיימת כייצוג של כל העבודות שלי שהכנסתי לשם, בשביל הציבור, כאילו.
ברגע הזה הספציפי.
כן, כן.
מה את הכי לא אוהבת בעבודה שלך?
את הרגע שבו היא במוזיאון.
מה שואת? כאילו, מה?
בדיוק, בדיוק כשהיא עוזבת את הסטודיו והיא מוקמת, שם מתחיל הגיהנום. עד שזה יורד.
כאילו, אני מנסה לחשוב, אני כאילו, אולי הזכרתי את זה מתישהו, זה מזכיר לי, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, ש... בהכשרתי, אני גם תקשורת חזותי, למדתי עיצוב גרפי.
בדימוס.
בדימוס לגמרי. והדבר שהכי אהבתי תמיד זה עבודות שלא יצאו, ונשארו ברמת ה-PDF. לא התפסנו, כי אף אחד, כולם מרוצים, זה נראה נורא יפה, אף אחד לא מתלונן, שהנייר לא טוב, שהייתה טעות, שהתמונה לא יצאה טובה. ה-PDF נראה מושלם, מרגע שמדפיסים אותו, יכול להיות רק אכזבות. זה דומה או שזה...
לא, זה לא הקטע הזה דווקא שאני מתכוונת אליו, כי אני כן אוהבת את ההקמה.
אני ידעתי שלא, אבל אני שואל בכל זאת.
פשוט רצית להגיד משהו בתוך כל השטף האינסופי שאני לא... ואני עוד מבקשת לקריא את הקרדיטים והחסויות. בקיצור, לא, את ההקמה אני נורא אוהבת. ההקמה זה השיא של התהליך. ההקמה זה כאילו הפרפורמנס המתוזמר, האופטימלי, שאתה כאילו התכוננת אליו, כל הפעמים האלה שניסית לזכור את המבנה של הרצפה של החלל הזה. אבל ברגע ש... פשוט ברגע שהתערוכה עוזבת אותי, אז היא נהפכת להיות עוד פעם משהו שצריך לתחזק אותו. היא מפסיקה להיות משהו שעובדים עליו, אז צריך להזמין אנשים, שזה נורא קשה, וצריך, לא, להגיע לשיחים ולהריח, זה נורא נורא כיף, אבל מלא פעם נשבר, וצריך תקן, וערך לביטוח, ו...
כן, הרבה הסל מסביב.
זה באמת, ואם כן כתבו או לא כתבו, ואם כתבו אז מה כתבו, ומי כתב, אתה מעביר את הדמיון שלך לעולם הזה של נחשבות, הצלחה, כישלון, אהבו, הגיעו, כמו, זה פתאום מתחיל להיות מקומת למלא מלא מלא דברים שהם כן. כבר לא שלי בכלל, כן. והם גם לא במקום זה ש... מה לעשות, שאתה עושה את האומנות, אתה מדמיין מסירה של רגש, כשהאומנות היא במרחב, אתה לא מקבל הרבה פעמים בחזרה את הרגש, אז לפעמים כן, ואז זה באמת נפלא, שמישהו שולח לי סטורי, וכותב לי מה הוא הרגיש, אני מרגישה נפלא. אבל בדרך כלל כשמישהו מתקשר, זה כדי להגיד לי באמת שאו צריך זה, או צריך זה, או נפל, או חסר, כן? או להגיד לי דברים מבאסים, כמו, הגשנו וזה לא לקח, או כאילו מין, זה התחזוקולוגיה, אוקיי, אז בסוף השנה, ועדת רכישות, whatever, ננית, תתתה, כאילו...
מבין, כן.
זה מין עולם שהוא ועדת המדרג, וזה לא העולם המאמם של הצוזה אמן.
אי אפשר הכל, אם בא לאופן, אי אפשר הכל.
נכון.
אנחנו לקראת סיום, שתי שאלות אחרונות.
אחרונות.
שאלות הקבועות שלנו, שאלה ראשונה. עבודה של מישהו אחר, אומן, מעצב, מאייר, או מעצב תופנה, פסל, קולנוען, לא משנה מה, שראית ואמרת, אני רציתי לעשות את זה, אני הייתי צריכה לחשוב על זה, או אני רוצה לעשות משהו כזה.
אז אמרתי כבר את שער הצה, שהעבודות שלה באמת פשוט, זה היה כאילו ברק פגע.
כן, אבל זה היה אז, מה היום?
רגע, אני צריכה להסתכל בשם, אני תמיד טועה. ארווין וורם, זהו, אני קוראת לו אריך. ארווין וורם.
מי הוא? תספרי לנו.
הוא הציג ב-2015 או 2017 בביאנלה בוונציה, והוא עושה עבודות שבהם הצופה הוא משתתף, לא רק פעיל, הוא כמעט כל הפרינציפ כולו. יש לו כזה מין 3-minute sculpture.
אוקיי.
יש מין איזה אובייקט על הקיר, חצי כיסא, איזה משענת, איזה ידית, ומין סרטוט קטן כזה מאויר בצורה, באמת בתיווך כאילו הכי, הכי פשוט, שמין דיאגרמה בציורי יד כזאת, שאומרת לך איפה לשים את היד שלך, איפה לשים את ה... זה האומנות הכי לא מטווחת בעולם, זה כאילו לשחק פיקצ'נרי עם עבודת אומנות במוזיאון, והתוצאה היא שכשאנשים לא מתביישים, ואיכשהו כנראה בגלל הסטטוס שלו הם כבר לא מתביישים, אז זה נכנס למוזיאון, אתה רואה אנשים בכל מיני תנוחות ביזר בחלל, אחד הוא שעון כאילו במין זווית כזאת, אחד הוא עם יד על הראש, יד על האוזן, עושה איזה מין שפגט, מעבר לזה שזה גם, זה פלייפול, וזה מאוד מאוד משמח, זה שני דברים. זה קודם כל הופך באמת את הגוף האנושי לפסל. וזה מעניין אותי עוד מהימים שהייתי מאיירת.
כן.
בתור מאייר אתה כל הזמן מתעסק במחווה האנושית.
נכון.
זה אי אפשר לאייר בלי להיות פיגורטיבי, בלי להיות... באמנות אתה נורא יכול להיפטר מהפיגורטיבי, אבל ביור זה, זה הכלי שלך, לתקשר שפת גוף ולתקשר האנשה. והתעסקתי בזה המון המון שנים, ואז הנחתי את זה, ופתאום האפשרות לחבר את הדברים ביחד היא... פוגשת אותי כאילו עוד פעם, בוא נאנמץ אותך להיות פסל רגע, הוא נתן לי את האפשרות הזאת.
רק נגיד נאנמץ מלשון אנימציה.
אנימציה, כן.
לא נאמץ, נאנמץ.
נאנמץ. הדבר השני שנורא נורא אני אוהבת בעבודות שלו, זה את הדרן, כי כמו שאמרתי, אני מעוניינת לעשות פסלים, שהקיום שלהם הוא יהיה לא קיים, שהוא יהיה מופע, שהוא יהיה, אבל לא פרפורמנס, אלא מופע כמו שלכת. דבר שקיים, ואז איננו יותר. ולאט לאט אני מנסה להוריד את החומרים, עוד ועוד ועוד, כאילו, לעבוד עם כלום, עם קשי שתייה וסקיות כן. ניילון, ואיך עוד אפשר לרדד
כלום
קשי...
כלום של כלום כזה.
כן, כן. אז לרדד הלאה זה כבר להישאר עם איזושהי שורת הוראות כזאת, ומין אובייקט אחד. ועדיין שבסוף מכל הדבר הזה כן יתקיים דימוי.
נכון.
אתה נכנס לחלל ויש שם דימוי והוא הכי הכי נמצא. זה לא דימוי כמו הוראות של פרפורמנס שמישהו אולי קנה כעבודת אומנות בנסיבות מסוימות. זה...
הוא שם.
הוא דבר.
שאלה אחרונה, עבודה שהיית שמחה שתהיה לך בבית, לא משנה של מי ומה, מאיזה דיסציפלינה וממתי.
עבודה שהייתי רוצה שתהיה לי בבית.
את אומרת, אני עושה ככה, טאק, וזה אצלך.
הייתי בתערוכה לפני כמה שבועות של אוריאל מירון.
בגלריה מאיה בתל אביב.
כן, כן. עכשיו, מה שקורה היום באומנות זה שיש באמת כמות מאוד מאוד מכובדת של אומנות מושגית. ואני פחות בא לי שזה יהיה בבית, וכאילו בגלל שאני, אני לא יודעת, קוראים לי אומנית שעושה קראפט או whatever, ואני כבר כן אומרת שאני, ואני פאקינג פסלת, אני אוהבת חומר, ואני אוהבת נפח, ואני אוהבת לראות את העבודה הקשה שהושקעה, אני אוהבת לראות את הגילוף ואת השעות של המאמץ ואת השיוף עד שזה מושלם.
אז מה היה בעבודה של אוריאל?
אז קודם כל בעבודות של אוריאל יש פסל שהוא פסל.
נכון.
זה דבר, זה אובייקט של יופי ורגש, בלי שאכלו את הראש.
או, הגדרה יפה.
והן פשוט כל כך יפות, ומכל עבודות האומנות המעצבנות שחושבות סמול סקייל, זה פה לא קורה. כי זה באמת קטן, אחת מהן הייתה קטנה, היו כמה ענקיות שברור שלא, אבל הייתה אחת כמו מניפה כזאת. זה באמת סמול סקייל, אבל זה לא מתחנף, וזה לא, זה באמת אובייקט כאילו שהעין יכולה לצרוך אותו, בלי להפסיק, ובלי להתנצל, והאינטלקט הוא מושקט בנסיבות האלה, הוא מאושר, כאילו, זה כמו להסתכל על טבע. ואם הייתי צריכה באמת לבחור אחת, אז אני חושבת שזו, בתנאים של בית, מושלם.
מושלם. ענבל הופמן, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח בפודקאסט שלנו, תיק עבודות. אני רוצה להודות למאזינות, למאזינים שהקשיבו לנו. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו, שמפיקים לנו את הפודקאסט מדי שבוע. בכל שבוע אנחנו פה בפרק חדש, נהניתם, ספרו לחברות, לחברים, דרגו אותנו באפליקציות, תכתבו שם משהו, תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזלטר, בלינקדאין, אנחנו בכל מקום. שבוע הבא יהיה פה מישהי חדשה, מישהו חדש, תודה רבה, להתראות.
תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער. מופק על ידי פודקאסטיקו.